אני חושב שאנחנו מתייחסים בסלחנות רבה מדי ללא מתחסנים. האנשים האלה מסכנים את כולנו, גם בריאותית וגם כלכלית. הגיע הזמן לשים לזה סוף.
והנה אני רוצה פה להודיע בשידור ישיר, סנקציות. מי שלא יתחסן, לא יוכל לקבל שירותים מהעירייה. לא יוכל, הילדים שלו לא יוכלו להגיע למערכת החינוך, סייעות לא יוכלו לעבוד, לא יוכלו להגיע לשוק העירוני כשיפתח, ועוד ועוד דברים שאנחנו נפרסם אותם.
במקום להכניס טנקים לבני ברק, לתושב ביישוב אדום, להימצא בו שבדינו חצי שנת מעצר.
לוקחים עיר מסוימת, מתנפלים עליה ומנקים אותה כמו שמסורקים קינים.
אנחנו במלחמה על החיים שלנו, אנחנו במלחמה על הפרנסה שלנו. תעביר מיד חוק, מי שלא מתחסן במודע לא יוכל לשלוח את הילד שלו לגן, לא יוכל ללמד בבית ספר.
בוודאי שאפשר לכפות חיסונים.
מי שלא מקבל חיסון, מה? אנחנו מפטרים אותו ממקום העבודה?
שלא רוצה להתלבש בבוקר?
התשובה היא כן.
מפטר אותו.
בוודאי שכן, אני בכלל לא מבין את השאלה. מי שלא מקבל חיסון לא יכול להגיע לבית ספר, לא כתלמיד ולא כמורה, לא יכול להיכנס לסופר, לא יכול להיכנס לקניון, לא יכול להיכנס לקולנוע או תיאטרון.
שישב בבית.
מי שלא מקבל חיסון לא יכול לעלות לאוטובוס.
להוריד את החשמל?
שישימו להם פה שלט, אלה שלא מתחסנים. פה. לא התחסנתי, תיזהר. אל תתחסן, שב בבית. אל תצא מן הבית עד שתיגמר המגפה. אם יצאת החוצה, אתה רוצח. אלה שלא מתחסנים היום, חוטאים חטא גדול לסביבתם, לארצם, לחבריהם, לידידיהם, למשפחותיהם. חוטאים חטא גדול.
פרופסור ריבקין, אתה מתבונן למספרים, מספרי המתים, מספרי החולים. המספרים האלה אמיתיים?
תראי, יש בעיה עם המתים.
נעים העלייה במספר נפטרי הקורונה היא כי בבתי החולים רושמים נפטרים שלא חלו בקורונה, שבטח לא נפטרו בקורונה, האם רושמים אותם כנפטרים מהנגיף?
האם כל מי שנפטר במדינת ישראל והוא היה חיובי לקורונה, באותו זמן, מספר ימים לפני כן, אולי גם חודש לפני כן, נכנס לסטטיסטיקה של נפטרי קורונה?
אני חושבת שהתשובה לדבר הזה היא כן.
אבל לא היה חשד, כי הוא עבר 3 בדיקות קורונה, כולל 24 שעות לפני הפטירה שלו, והוא נמצא שלילי לנגיף. אז למה קושרים את הדברים האלה?
כל המספרים מזויפים למעט מספר אחד. המספר האחד האמיתי זה כמה מתו בסך הכל. זה המספר היחידי שאי אפשר לשקר.
אני ממש לא מסכימה איתך. אתה יכול לשקר על אנשים ש...
שמתו מקורונה ולא מתו מקורונה, אפשר לשקר.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה, רק כשמדברים על מספר המתים, המתים עם קורונה ולא מקורונה, הם רבים מאוד. חלק גדול מהנפטרים שעולים על רשימת הנפטרים מקורונה, זה אנשים שהגיעו עם התקפי לב, הגיעו עם מחלות אחרות, אבל הם היו חולים מאומתים, וסיבת המוות איננה קורונה, אבל הרשימה מונה אותם כי נפטרו מקורונה.
יש לי פה נתונים של 23% מתוך 30 נפטרים באחד מבתי החולים הגדולים דווקא במדינה, 23% באופן ודאי לא נפטרו מקורונה.
אלה שמתו מתאונת דרכים מבין הנפטרים האלה?
כן.
פרופסור מטות סיפרה לנו על המקרה בין 19 מתאונת דרכים שעשו בדיקה, מצאו קורונה, סיבת המוות קורונה, תמר. פרופסור גרוטה בדיון פה לפני חודש אמר בבירור, ואני מצטטת אותך, פרופסור גרוטה, שלא משנה מה, אם יש בבדיקה קורונה, סיבת המוות קורונה.
ואי אפשר להסתיר את הדברים, הדברים האלה התגלו, הרי יש לכולם תיקים רפואיים והכל מתועד. אין ספק שאחוז לא מבוטל מהנפטרים נפטרו עם קורונה, לא בגלל הקורונה.
לפי הנחיות משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל מי שאומת או נחשד קלינית כחולה קורונה, יירשם שזו סיבת המוות היסודית.
ערד ניר, אתה עם הנתונים, עם נתוני התמותה העדכניים מהקורונה ועם ההנחיות שקובעות שגם אם החולים לוקים במחלה סופנית, הם ירשמו וידווחו כמי שמתו בכל זאת מקורונה.
כן, לכך נכתב בהנחיות של משרד הבריאות לבתי החולים ולרופאים. לדוגמה, סרטן קטלני או בעיית לב קשה, קריש במוח, כל דבר אחר. אלה צריך לציין הנחיות שנוהגות בכל העולם לפי ארגון הבריאות העולמי.
ונחזור על זה, גם אם יש לו מחלה סופנית, סיבת המוות?
סיבת המוות תיכתב כקורונה COVID-19.
שימו, אתה מביא כמה עדויות, כולל מסמכים והוכחות, בישראל מתו אנשים שליליים לקורונה שנרשמו אחרי מותם כמתי קורונה.
כל עוד אדם היה תחת טייטל של מחלקת קורונה, גם אם היה לו שלילי, הוא יחשב קורונה.
שלוש פעמים בדקתם את אבא שלי, שלוש פעמים נמצא שלילי, ובכל זאת ברגע שבאנו לשחרר את הגופה, רשמתם חשד לקורונה, וגרמתם לנו לבדוק אותו שוב פעם, פעם רביעית לקורונה, ונמצא שלילי.
בשיחה עם רופא בכיר במחלקת טיפול נמרץ בבית חולים בצפון הארץ, הרופא מודה כי גם במקרים שבהם בדיקות יוצאות שליליות, בית החולים קובע שסיבת הפטירה היא קורונה. זה קורה לדבריו יותר מפעם אחת.
הבנתי פשוט שהיה עוד כמה מקרים כאלה דומים של אנשים שיצאו שליליים ועדיין קברו אותם כקורונה.
מי שקובע בסופו של דבר זה המנהלת יחידת זיהומים. יש ממצאים ראייתיים שמאוד מחשידים ולפעמים קובעים אותם כקורונה.
למרות שהם יוצאים שלילי.
אז משרד הבריאות כרגע לא ממש מטפל במקרים האלה שמנפחים את הסטטיסטיקה של מתי הקורונה.
אתה יכול לשקר על אנשים ש...
שמתו מקורונה ולא מתו מקורונה? אפשר לשקר.
סליחה, חולים שמאושפזים במחלקות...
הם מתו מזיהום!
תקשיבו טוב. על פי דוח מבקר המדינה, מספר הנפטרים כתוצאה מזיהומים בבתי חולים הוא בין 4,000 ל-6,000. כן, בין 4,000 ל-6,000 נפטרים בשנה. יותר מ10 אנשים בממוצע בכל יום.
אבל...
באמת הוא מתקף לב!
חלק גדול מהנפטרים שעולים על רשימת הנפטרים מקורונה, זה אנשים שהגיעו עם התקפי לב, הגיעו עם מחלות אחרות, אבל הם היו חולים מאומתים, וסיבת המוות איננה קורונה, אבל הרשימה מונה אותם כי נפטרו מקורונה.
באמת הוא מסרטן!
ואז אומרים, אוקיי, יש לו קורונה, גם לוקחים משטח, ולמעשה האיש שהיה לו בכלל איזו מחלה ממארת, והוא נפטר מהמחלה הממארת, כשעל זה הלבישו את ההבחנה של הקורונה.
האמת הוא כי דפקתם את המערכת החיסונית.
ועובדה שלמרות שתי המנות האלה, אנחנו רואים בצורה נורא ברורה שיש בהחלט ירידה של מערכת החיסון.
האמת הוא כי דפקתם את המערכת החיסונית עם כל האימונותרפי. מזה האמת הוא, לא מקורונה, הקורונה הייתה שמה במקרה.
כמעט שנה מאז תחילת משבר הקורונה, ועדיין לא התקיים בישראל דיון פומבי על השאלות הגדולות הקשורות בהתמודדות עם המגפה.
הסכמתי לייצג את עמדותיי לפני כל נביא בולט, ולהשמיע טענה מול טענה. העניין נסגר עקרונית, אבל בוטל ברגע האחרון, ולא על ידי.
אני קורא לכם מכאן, בואו ננהל דיון פתוח לעיני המצלמות.
בואו נדבר על מה שאתם מצדיקים ועל מה שאנחנו... מתנגדים.
כבוגר מלחמת יום כיפור, למדתי שמסוכן להתקבע על קונצפציה.
אשמח להיפגש לדיון מדעי, רפואי, ענייני ומעמיק.
אנחנו מוכנים עדיין להציג עמדתנו ולהצדיק אותה מול מתנגדיה ומול מצלמות.
שלום לכולם, אני מחזק את ידיכם ותומך בחופש הבחירה והבעת הדעה. אני תומך במאבק נגד הפצת השקרים, במאבק באפליה, במאבק נגד צנזור והשתקת רופאים, מדענים וזוכי פרס נובל שהוכיחו את השקרים שהופצו. אני תומך במאבק לחופש ובמאבק לקץ הרודנות הרפואית. אני מאחל לכולם שהם יעלו.
התווים הירוקים, שמחים, עצובים, מעוררים, שהמטרה, הם כולם יודעים בקבינט, עד האחרון שבהם, שזה לא יעזור, המטרה היא להכביד את החיים על אלה שלא התחסנו כדי לעורר מוטיבציה.
שזה למעשה סוג של כפייה.
התו הירוק לא יביא בפני עצמו לבלימה של התחלואה. זה על מנת לעודד חיסונים, הכילו אותו.
רגע, אתם רופאים אנשים להתחסן, מצוין, איך התו הירוק, זאת אומרת,
ראש הממשלה בנט, אני מודיע לכולכם, השיקול שלנו הוא לא רק אפידמיולוגי, אלא גם לתמרץ אנשים להתחסן חד משמעית.
לא מעריכים שהתו הירוק יביא לאיזשהו שינוי במגמת התחלואה. הוא לא יכולים להוריד את התו הירוק.
שואלים אותנו, אוקיי, אתם יכולים להראות את התועלת שיש בשימוש בתו הירוק, אז אני מוכרח לומר שאת זה, בנתונים, אני לא יכול להראות, להוכיח את זה בנתונים.
תו הירוק לפני שלושה שבועות, המטרה שלו הייתה לעודד אנשים להתחסן. צריך להגיד את האמת, התו הירוק לא מונע הדבקה, לא מונע הדבקה, התו הירוק לא מונע הדבקה.
אני חושבת שאלף, משרד הבריאות, לא שאני שייכת למשרד הבריאות, אבל אני בהחלט בראש הזה, שמשרד הבריאות עשה באמת ועושה מאמצים גדולים באמת לחסן מנה ראשונה ושנייה. אולי צריך עוד, לא אולי, צריך עוד, אבל בהחלט עשו. ועובדה שלמרות שתי המנות האלה, אנחנו רואים בצורה נורא ברורה, ברורה שיש בהחלט ירידה של מערכת החיסון. יש ווינינג של האימיוניטי, מה שנקרא, ואנשים אחרי חצי שנה, כשרואים מי שהתחסן בינואר, מי שהתחסן בפברואר, מי שהתחסן במרץ, הוא זה שמפתח מחלה.
החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני 12 עד 16.
לאחר בדיקות מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת גיל זו. לאחר בדיקות מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת גיל זו.
ה-FDA אומר בעצם אין מידע מספיק, אין נתונים מספיקים בשביל שאנחנו נאשר באופן גורף את חיסון מנה השלישית, מנת הבוסטר, בכלל האוכלוסייה הבוגרת.
החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני 12 עד 16.
לאחר בדיקות מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת גיל זו.
הישראלים הבריאים הם הראשונים והיחידים בעולם שמקבלים עוד בוסטר אחד מבלי שנעשה ניסוי מבוקר על יעילות ובטיחות. אנחנו בעצם הניסוי. אנחנו בעצם הניסוי.
החיסון יעיל נגד נגיף קורונה.
החיסונים שיש לנו הם פחות יעילים בצורה, אני אגיד, משמעותית. ממה שחשבנו הוא נתון ברור, לכל אחד זה ברור היום.
החיסון יעיל נגד נגיף קורונה.
המציאות היא שהחיסון מגן פחות ממה שחשבנו, גם נגד הדבקה וגם נגד מחלה קשה.
החיסון יעיל נגד נגיף קורונה.
ולכן כ-90% או 85-90% מהמושפזים אצלנו הם חולים שעברו את החיסון באופן מלא. חולה אחד מדביק מספר רב של אנשים, זה לא פה ושם. וכמו שדיברנו מקודם, היעילות של החיסון ממש מתפוגגת.
בישראל התחסנו עד כה כ5.5 מיליון איש, ובזכותם חזרנו לשגרה.
It's interesting because they've always sort of been ahead of us in the vaccine thing. So in some ways they're sort of a living lab. Let's take a look at what's been happening in Israel. We talk about the fact that boosters will hopefully reduce breakthrough infections, but in Israel, in fact, cases are as high as they've ever been.
בישראל התחסנו עד כה כ5.5 מיליון איש, ובזכותם חזרנו לשגרה.
תדע לך שלמרות שאנחנו מדינה הכי מחוסנת בעולם, אצלנו מתים היום לנפש יותר מאשר במרבית מדינות מערב אירופה.
מדינה מחוסנת ברובה נמצאת היום בראש טבלת התמותה, בראש טבלת התחלואה.
פער אדיר בין כמה עשים, אנחנו מדינה שמאוד מאוד מאוד עשתה. ואיפה אנחנו נמצאים? טבלת התמותה העולמית. אנחנו...
נכון לא טוב.
נכון לא טוב. זאת אומרת, ביחס לעשייה שלנו אנחנו אמורים להיות מספר אחד בעולם. זה עוד, שוב, ביחס לנתונים הבסיסיים שלנו, אוכלוסייה צעירה, מערכת בריאות פנטסטית, היינו אמורים להיות מקום טוב. ולא, אז אולי עשינו משהו לא נכון.
תסתכל על הנתונים. רוב הנדבקים הם המחוסנים ולא הלא מחוסנים. התו הירוק כבר מזמן אינו מספק. מכיוון שבמדינת ישראל כיום, העיקר הנדבקים ועיקר החולים הם דווקא המחוסנים.
דוקטור חגית סרבגיל ממן איתנו. חגית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
סגנית מנכ"ל בית החולים הציבורי אסותא אשדוד. בהשוואה לגל השלישי, איפה אנחנו? מבחינת החולים הקריטיים, החולים הקשים, המצב אותו דבר, יותר קשה?
תראה, המצב שונה.
המצב הוא שונה, ואני שמעתי את תחילת הדברים שלך. דווקא רוב החולים הקשים הם מחוסנים, הם לא הלא מחוסנים. אני חושבת שאולי קצת נדייק את הנתונים. רוב החולים המאושפזים בבתי החולים, ואני מסתכלת על החולים הקשים, זאת אומרת בינוני ומעלה, בינוני קשה, הם דווקא מחוסנים.
זה ישנה את התמונה של ההתפשטות של הדלטה?
תראה, אנחנו יודעים כמה דברים. אנחנו יודעים שמחוסנים חולים במחלה יותר קשה.
מנכ״ל בית החולים הרצוג כאן בירושלים מדווח שהוא כבר פותח מחלקת קורונה שנייה, מאושפזים אצלו מגיל 51 ועד 96, לא עלינו שיהיו בריאים כולם, ואז אומר את המשפט שאף אחד לא שם לב, כולם מחוסנים. איפה הלא מחוסנים שמאושפזים אצלך?
אבל פרופסור גזית, עכשיו אני חייב לשאול אותך, עד כמה אתה מוטרד מן העובדה ש 100% בבית החולים רמב"ם, 100 חולים קשה, הם אנשים מחוסנים? כמה זה אמור להטריד אותנו?
זה אמור להטריד.
זה שישראל היום מבין המדינות עם התחלואה הכי גבוהה בעולם, גם אתה אומר שהסיכוי להידבק כאן הוא מאוד מאוד גבוה.
כן, אז הגענו לזה כי...
אגב, שזה טיעון שמשרת את כל מתנגדי החיסונים שאומרים, הנה, ישראל המדינה הכי מחוסנת, אבל גם הכי חולה היום בעולם.
Yeah. שיש נתון אחד מדהים ומדהיג, שבאופן יחסי מספר הנפטרים המתים עכשיו מקורונה הוא כמו בתקופה הקודמת שלא היו חיסונים.
אף אחד לא יודע מה יקרה לילדים. אף אחד. הניסוי הוא קטן מאוד, מאוד מאוד. אם ילדים גם ככה לא מקבלים מחלה קשה, אז מה המשמעות של להוריד את המחלה הקשה בעוד 90%? אין מחלה קשה. זה מאוד מאוד נדיר. מצד שני, אתה בא ואתה עושה פרוצדורה רפואית לילד, למחלה שהוא לא הולך לחלות במחלה קשה, ואין פרוצדורה רפואית שעושים שאין בה איזשהו אלמנט של סיכון. כי אתה לא תחסן את הילד בשביל להגן על סבא. אם סבא חשוף למחלה, תגן עליו. ואם שלושה חיסונים שנתת לסבא עדיין לא מגנים עליו, אז בעצם החיסון פה הוא חסר תועלת. האישור של ה-FDA הוא אישור והוא לא המלצה. תזכרו שאתם לא לוקחים את הילדים, פנים להם זריקה וקרמבו ושולחים אותם הביתה. צריך לדעת מה תופעות לוואי שיכולות
להיות.
אם משרד הבריאות יהיה שקוף ובאמת ייתן את כל הנתונים, זה יהיה משהו די חדשני, כי עד עכשיו לא ראינו את זה. לא לגבי תופעות לוואי, לא לגבי מי כן מת מקורונה ומי לא מת מקורונה, ובטח לא לגבי מספרי הילדים שחלו במחלה קשה. צריך להודות, המחלה הזאת היא לא מחלה של ילדים.
ראינו היום נתונים באמת על חולי של ילדים.
נכון, ראינו נתונים שפורסמו באתרי חדשות שונים, גם במהדורות חדשות שונות. אני יכולה להגיד לך שאני עשיתי בדיקה בכל בתי החולים, באמת לראות מי הילדים האלה שנמצאים במצב קשה ובמצב אנוש, והאם זה בגלל קורונה. אז אני חייבת להגיד ולהרגיע, אין היום תחלואה של ילדים קשה בגלל קורונה. כל הילדים שמאושפזים בבתי חולים במצב קשה ואנוש, זה מסיבות אחרות. למשל, אחד הוא פגוע תאונת דרכים, והוא גם חיובי לקורונה.
הייתי צריכה להקדים ולומר משהו לגבי הדיווחים של משרד הבריאות, כמי שעוקבת אחריהם באדיקות רבה, וכעיתונאית גם, ובודקת אותם ומצליבה אותם, הפסקתי להאמין למשרד הבריאות. הם שיקרו יותר מדי פעמים. הם משחקים בנתונים, יש מניפולציה של הנתונים. גם עכשיו, פתאום יש עלייה בתחלואת ילדים? מה זה קשקוש הזה? כבר לפני חצי שנה, אוקיי, כשהם הוציאו בפעם הראשונה את הדיווח על 70 ילדים שמאושפזים במצב קשה בבתי החולים בגלל קורונה, ואז התברר דרך איגוד רופאי חדרי המיון שהדבר הזה אין לו רגליים וידיים, וזה שקר וכזב, כי הילדים האלה מאושפזים במצב קשה בגלל סיבות אחרות, ונמצאו חיובים לקורונה על הדרך, כן? אבל זאת לא הסיבה למצבם הקשה.
אני רוצה לתת לכם נתונים, כי רץ המון פייק ניוז באוויר. אני רוצה לצייד אתכם בנתונים, שתדעו, מרבית המתים, רוב מוחץ, לא התחסנו כראוי, או בחיסון השלישי, או בשני, או בראשון. אני אתן לכם את המספרים. לא עכשיו הגדים את הנתונים שאתם תוכלו להעביר אותם לחברה הערבית. 105 ישראלים נפטרו בשבוע האחרון מקורונה. 103 מתוכם לא עשו את החיסונים הנדרשים. זהו. לא צריך יותר.
נתון דרמטי שמסר השבוע ראש הממשלה. מתוך 105 ישראלים שנפטרו עד ליום רביעי, 103 לא השלימו את כל החיסונים.
ואנשים אחרי חצי שנה, כשרואים מי שהתחסן בינואר, מי שהתחסן בפברואר, מי שהתחסן במרץ, הוא זה שמפתח מחלה.
זהו. לא צריך יותר. רק שניים מאוד מאוד מבוגרים, איכשהו זה צלח. 103 מתוך 105 מתים פשוט לא עשו את החיסונים. עכשיו רץ פייק ניוז על תופעות לוואי, אין כמעט תופעות לוואי, והתופעות לוואי הן קטנות מאוד. יום יומיים וזה עובר.
ישב כאן דוקטור בועז לב המכובד. וסיפר לנו כאן, לפי עדותך אדוני, כאן בוועדה, שהוא לא ידע, בזמן שקיבלו את ההחלטה בצטם, שעל פי דיווחי מערכת הדיווח הרשמית האמריקאית הרשמית לתופעות לוואי בחיסונים, יש כבר למעלה מ-16,000 מתים בארצות הברית לבדה. ועל פי הערכות מדובר באחוז אחד שמדווחים במערכת ההיא. ועל פי דיווחים כאלה, הרבה פחות מהם, הרבה פחות מהם, הוסרו חיסונים בעבר מן המדף. אז על מה אנחנו מדברים? בכלל לא הובא לדיון הנתון הזה אצלכם. והאם הורי, ואם אתם לא ידעתם, האם ההורים ידעו?
עכשיו רץ פייק ניוז על תופעות לוואי, אין כמעט תופעות לוואי, והתופעות לוואי הן קטנות מאוד. יום יומיים וזה עובר. אנשים מתים מהקורונה, לא מתופעות הלוואי המועטות מאוד של החיסונים הנפלאים.
היו לנו 570 אנשים מחוסנים עם תו ירוק ונפטרו חלקם.
אז קודם כל, זה ברור שתהיה תמותה.
את אומרת ברור שתהיה תמותה.
זה ברור שתהיה תמותה.
תראה, לדעתי, מה זה תו ירוק? לדעתי תו ירוק פסה גם. מה המשמעות שלו כרגע? שאנחנו יודעים שאולי 80% אם לא יותר ממי שנדבק הוא מחוסן. אני לא יודעת מה המשמעות של תו ירוק בסטאפ הזה.
מדהים, פרופסור רב, את אומרת לנו, התו הירוק שכל כך התרגלנו אליו במשך שנתיים, וכל כך התחברנו אליו רגשית ונפשית, ורבנו עליו והתווכחנו עליו, את אומרת, התו הירוק פסה קומפוזה.
וזה כולל גם את הדברים הבאים שאומר גורם בכיר במערכת הבריאות, במשרד הבריאות. הוא אומר, לאור הנתונים הללו ולאור העובדה שחלק משמעותי מהנדבקים הם מחוסנים, אפילו מחוסנים באופן מלא, התו הירוק למעשה לא רלוונטי, וזה מסר מאוד משמעותי. המסר הזה שאומר שהתו הירוק כבר כמעט לא אפקטיבי, ראוי שישמע.
מנכ״ל משרד הבריאות חזי לוי מינה ועדה שבוחנת את תופעות הלוואי אחרי החיסון, אבל בכירים במשרד ספקנים באשר לצורך לבחון כל מקרה מוות אחרי החיסון, לבחון אם הוא קשור באמת לסיבוכים מהחיסון.
חצי שנה האחרונה דווחו 275 מקרים של דלקת בשריר הלב, 148 מהם בסמיכות לקבלת החיסון, 27 מקרים אחרי האמנה הראשונה ו-121 מקרים אחרי האמנה השנייה.
אנשים מתים מהקורונה, לא מתופעות הלוואי המועטות מאוד של החיסונים הנפלאים.
אני לא באמת, לא באמת קונה את ה... זה נורא להגיד את זה, אבל אני לא קונה את הדיווחים של משרד הבריאות. בן אדם משקר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אוקיי? די. מספיק.
בבקשה, אני נותן לכם את הנתונים האמיתיים שמשרד הבריאות לא מפרסם. 33% בכלל לא קיבלו חיסון ראשון. משרד הבריאות לא מפרסם את זה לציבור. אני מחזיק את הנתונים של מרכז המידע של הכנסת שקיבלתי אותו, שהוא קיבל ממשרד הבריאות. משרד הבריאות מסתיר את הנתונים מהציבור באמת, הוא מפרסם אותה באיזה דף אחורי באינטרנט שלו, בדף שלו, אבל לא מגיע לציבור. אני נותן לכם את הנתונים האמיתיים שמשרד הבריאות לא מפרסם. הנה, 33% בכלל לא קיבלו חיסון ראשון. הנתונים מדברים בעד עצמם. כמעט, לא כמעט, 43% מאזרחי מדינת ישראל לא חוסנו. אתם מדברים על נתונים ועובדות, הנה, הנתונים שמה. משרד הבריאות לא מפרסם את זה לציבור, אני קיבלתי את זה מרכז
המדע של הכנסת. משרד הבריאות מסתיר נתונים, הממשלה נכנסת היסטריה סתם.
קודם כל, כן.
בן אדם משקר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אוקיי? די, מספיק. וכל זה תחת הסכם מושחר?
אנחנו בעצם בסוף מעבדת הניסוי של העולם.
בגלל שחיסנו ראשונים, את יודע, יש לזה מחיר. אתה נהנה מהיתרונות וגם אולי במחרות סובל מהחסרונות.
איפה החסרונות?
החסרונות הם שלטווח הארוך, כשאתה בדרך כלל בודק טווח ארוך במסגרת ניסוי, כאן הטווח הארוך ייבדק, את יודע, על אנשים שהתחסנו. זה חיסרון שכולנו לקחנו אותו בחשבון. אין כאן משהו חדש.
אנחנו מתרגשים מהחיסון השלישי. בואו נתכונן לרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. והם יגיעו, זה רק עניין של זמן.
נקודה חשובה מאוד שהציבור חייב להפנים, ואני חושב שהרוב לא מבינים עדיין. הציבור הפגיע ביותר באופן פרדוקסלי כרגע, זה אלה שעשו שני חיסונים ועוד לא את השלישי. למה? כי הם מסתובבים בתחושה כאילו הם מוגנים, כי הם עשו את שני החיסונים. הם לא מבינים שהחיסון השני דאח אל מול הדלטה, וחייבים מהר להתחסן בחיסון השלישי. יש הרבה מאוד צעירים שהם חולים קשה עם אשפוז. זה הגיל הפגיע ביותר, כי מי שלא התחסן בכלל, הוא מודע לזה כבר שנה וחצי, וכנראה הוא יושב באיזה חדר סגור או משהו.
בגל הזה אנחנו רואים הדבקות ותחלואה של מחוסנים. אנחנו רואים מחוסנים שחולים ומגיעים במצב קשה לבית החולים, ורואים גם תמותה. העלייה במספר החולים הקשה, המחוסנים, היא עלייה שראינו לאורך הימים האחרונים בצורה מאוד משמעותית.
והרוב הכמעט מוחלט של הנפטרים הם אנשים מחוסנים שכנראה עברו שחיקה חיסונית, 83 נפטרים רק בחודש האחרון.
למה לא? איזה נזק? אם זה לא מועיל, זה לא מזיק. הרי אנשים קיבלו גם שישה חיסונים בבת אחת, למה לא?
קודם כל, כי גם חיסון הוא לא משחק, בסדר? גם החיסון הוא לא משחק, זה לא משהו ש... ויש גם תופעות לוואי גם מהחיסון, חכו, או דיו. אז מה שאני רוצה להגיד
כרגע... מה חכו הדיו? רק רגע, את מפחידה אותי? רגע, את מפחידה אותי, חכו הדיו?
יש דיו,
יותר. טוב, צריך לבדור, צריך לסיים.
דוקטור גבריאל מירקו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
המנהל הרפואי של יחידת החיסונים בפייזר ישראל, תודה שאתה איתנו. יוצאים מזה?
אני מאוד מקווה שכן. אני רוצה להאמין שכן. יש חיסונים שמראים יעילות גבוהה ובטיחות.
הבוסטר עובד, אפשר להגיד את זה.
הווירוס לא נעלם, אתה צריך להבין. עד סוף חיינו כרגע, אלא אם כן נמצאו פתרון אחר, כל הזמן נצטרך לחדש את החיסון.
אני רוצה גל חמישי, זהו, נגמר.
אז אתה יודע, יש הרבה גורמי מקצוע שאתה מדבר איתם, והם אומרים שהגל החמישי זה לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי.
לכן אתה יכול להגיד במפורש, החיסון לילדים בטוח, של פייזר.
אני יכול להגיד שהוא... כן, שיש לו את פרופיל הבטיחות
דומה למה שאנחנו מכירים.
פרופיל בטיחות זה לא מילה שמישהו מבין.
פרופיל בטיחות.
הוא בטוח? תן לי להיות המגפון שלך. האם החיסון שלכם בטוח לילדים?
הוא בטוח, שוב, מי שצריך... מי שצריך לקבוע אם החיסון נחשב בטוח על סמך הנתונים שאנחנו מייצרים, זה הרשויות הרגולטוריות.
למה אתם יודעים לקבוע את זה בעצמכם?
יש... זה עניין של החלטה רגולטורית.
עזוב רגולציה, אני לא מבקש ממך עכשיו אישור FDA. אני מבקש ממך לשאול, לענות אם אתה יכול, על הנתונים שלכם, שאתה נתת ל-FDA. לפי הנתונים שנתת ל-FDA, אתה אומר עכשיו לרגולטור, אדוני, אני ערב לכך שהחיסון הזה בטוח לילדים. יבדקו אותנו, אבל אני ערב לך. אני... יודע להגיד לכם את זה.
אבל זו לא הדרך של הגשה לרשות רגולטורית.
אוקיי, אם אתה רגולטור ואתה מקבל את הנתונים של פייזר, שם אותך רגע ב-FDA, אתה מאשר? יותר ויותר דיווחים על תופעות לוואי, בטח ברשת, מתפוצצים כמובן. מה שתופעות הלוואי האלה הן שוליות? מה אתם יודעים לומר על תופעות הלוואי שלכם, של פייזר?
אנחנו יכולים להגיד היום ש... ניסיון של מעל מיליארד נקודה שבע מנות שסופקו ברחבי העולם, את מה שאנחנו אומרים תמיד, יש תופעות לוואי שאנחנו מכירים אותן, הן לרוב קלות עד בינוניות, חולפות.
יש טענה שאומרת, והיא אגב, אתה יודע, היא כבר די, מה שנקרא, מצוטטת מפי בכירים בפייזר, שישראל היא מעבדה שלכם, מעבדה של פייזר, ומתנגדי החיסונים כמובן רוכבים על האמירה הזאת.
טוב, עם כל הכבוד לקונספירציות של אהוד ברק, נאמר שאין שום ביסוס עטילה על הדברים האלה שלו.
זו לא קונספירציה, סיוון, זו לא קונספירציה. רצה הגורל ושאלתי את פרופסור חזי לוי בהמשך הרעיון שלי איתו לגבי הטענה הזאת של אהוד ברק, ומודה פרופסור חזי לוי ואומר, ואכן, אנחנו נשתמש במודיעין, במידע שאספנו על המתחסנים כאן במדינת ישראל, וככל הנראה נשתף את חברת פייזר בממצאים. זאת לא קונספירציה, אהוד ברק פשוט אומר, רבותיי, צאו רגע מהסרט הזה שראש הממשלה יושב בלילות ומדבר בטלפונים ומשכנע את היהודים מסלוניקי. זה לא הסיפור. לא קונספירציה, אמת לאמיתה.
אנחנו מעבדה, אנחנו בעצם משתתפים פה בניסוי?
לא, ברור, מי שיודע איך מתנהל ניסוי, יודע שישראל לא מעבדה ולא מתנהל כאן ניסוי. אז גם כאן אנחנו לומדים מהניסיון. וכאן, מכיוון שעוד לא חלף הזמן, נצטרך לחכות וללמוד.
Israel has become the world's lab right now because
ישראל ממשיכה להיות מעבדת הניסויים של העולם.
קטע מתוך אירוע אקדמי מקוון לחוקרים מוזמנים שהתקיים בזום לפני ימים אחדים, ובו סגן נשיא פייזר והמדען הראשי של החברה, דוקטור פיליפ דורמיצר, סוקר את הדעיכה באפקטיביות של החיסון. הוא מגיע לישראל ובעצם אומר שני דברים שמאוד מעניינים אותנו. אחד, פייזר ממשיכה להתייחס לישראל כאל המעבדה שלה בנושא הניסוי, בנושא החיסון, שטח ניסוי. שתיים, אומר, בניגוד להכרזות ראשי מערכת הבריאות כאן, הוא מספר שסוכם שבישראל יחוסנו באופן בלעדי בחיסונים של פייזר.
שווה לחכות עם זה, או שהיית ממליצה לי לחסן את הילדים בכל מקרה? זו דילמה.
אז קודם כל זה מצב מאוד מאוד מורכב.
בכל אופן, גיא, בקשר לדברים שלך, אי דיוק אחד, יש כן חילוקי דעות בין מומחים בעולם לגבי חיסון ילדים נגד קורונה.
אבל לא מחסנים ילדים עכשיו.
יש בעיה...
חסנים בישראל ילדים?
ילדים בני 12 עד 16, יש חילוקי דעות. בעניין הזה אין תמימות דעים, יש מדינות שהחליטו שלא לחסן בגלל שיש סכנות שצריך לבחון אותן. באלון לרופא, באלון למתחסן שנותנים בארצות הברית, כתוב שיש בעיה במיוקרדיטיס. אצלנו מנסים להתעלם מזה, להעלים את זה. זה לא נכון, צריך לדון בזה. לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, לבנים צעירים, כן. כך חושש ה-FDA. ה-FDA שלח את פייזר לעשות שיעורי בית בכל מה שקשור למיוקרדיטיס, בכל מיני קבוצות אוכלוסייה, בין השאר בילדים בגילאים 12 עד 16, שכאן בישראל דורשים מהם להתחסן. חשוב לומר את זה, חשוב להתייחס לזה.
מחלקות הקורונה מעידים גם על אופי שונה של המחלה אצל מחוסנים ולא מחוסנים.
עוברים מחלה קצרה יותר וגם פעמים רבות פחות קשה. לעומת המחוסנים, שהם כמובן עוברים מחלה ארוכה יותר, מתמשכת ויותר קשה.
כן, אז כולם מדברים על הסוף, יש איזו אווירת סיום קורונה. זה נשמע כאילו הגל הרביעי דוח ונעלם, אבל אצלכם, פרופסור דרור מבורך, זה ממש לא נגמר, מיד נדבר על זה, אבל תחילה באמת לוועדת החריגים שדוקטור פרייס דיברה עליה. אם יש ועדה, זה אומר שיש בעיה.
בהחלט, יש כמה בעיות רפואיות שצריך לתת עליהם את הדעת, כי אנשים אין להם פתרון. למשל, אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב אחרי החיסון השני, אין לנו אפשרות להמליץ להם באופן ברור לקחת חיסון שלישי, כיוון שהדבר עקרונית עלול לסכן אותם.
זהו, אתה בעצם ישבת בוועדה שבחנה את כל תופעות הלוואי של החיסון השני. איזה תופעות לוואי שאנשים עברו? כי כולם מספרים שכואב להם הראש, שבועות והשרירים. איזה אנשים, אילו אנשים צריכים להיות מוטרדים ולפני שהם עושים חיסון שלוש ואולי באמת לעבור דרך ועדת חריגים?
אז אני חושב שכל האנשים יש לנו שעברו דלקת בשריר הלב בחיסון השני, אנחנו לא נרוץ לתת להם את החיסון השלישי.
ב-FDA מוטרדים בעיקר מתופעת הלוואי שהתגלתה אחרי שהוחל בחיסון ההמוני, ומדובר בדלקת קרום הלב ושריר הלב.
מנהל התרופות והמזון האמריקני מפרסם עכשיו אזהרה רשמית לחיסוני הקורונה של פייזר ומודרנה בנוגע לדלקת שריר הלב אצל צעירים ומתבגרים.
כבר מדובר על קשר למחלת דלקת שריר הלב.
אני טיפה מוטרד מהנושא של הלב. אני רואה הרבה חולים אחרי חיסונים שמגיעים אליי עם דלקות של קרום ושריר הלב, חלקם דלקות לא קלות.
אתה יכול לייחס את זה לחיסון?
חד משמעית. אגב, חד משמעית, זה גם ידוע.
יש קשר בין
מתן החיסון והופעה דלקת בשריר הלב.
הוועדה המייעצת למנהל מצאה קשר בין החיסון לבין תופעת הלוואי אצל צעירים ומתבגרים.
מצטברים נתונים המצביעים על קשר בין החיסון לתחלואה לבבית.
יש יותר מקרים של דלקת שריר הלב בכאלה שקיבלו את החיסון בקרב גילאי 16 עד 30 מכאלה שלא קיבלו את החיסון.
לגברים בני פחות מ-40 יש סכנה מוגברת לדלקת בשריר הלב ובקרום הלב אחרי המנה השנייה. הסיכון גדול ביותר בגילאים בין 12 ל-17. מרבית המקרים החלימו, הם מדגישים, אבל חלקם נדרשו להגיע לטיפול נמרץ. השפעות לטווח ארוך של העניין הזה אינן ברורות. אנחנו פנינו למשרד הבריאות לקבל את תגובתם לדברים האלה, גם לדוברות, גם לדרג המקצועי. פנייתנו לא נענתה.
אנחנו שומעים על לא מעט דיווחים על תופעת לוואי אחרי החיסון השלישי. הרופאים בקופות החולים לא ממש יודעים איך לסייע. הנה
השכיחה המוכרת ביותר, נגיד, זאת המיוקרדיטיס, שבאמת בצורה מאוד מסודרת נאספו כל הנתונים, והיא אכן כנראה עולה במידת מה עם החיסון. יש עוד כמה, שתיים, שלוש תופעות, אבל למשל...
היא עולה במידת מים החיסון בקבוצה של צעירים, כשהמחלה פוגעת בהם הרבה פחות.
נכון.
אני כקרדיולוג, ואני רואה אלפי חולים כל חודש, והם אלה חולים שלקו בדלקת של קרום הלב ושריר הלב, ואני מציע להם, אל תיקחו את החיסון, יש בזה סיכון. אתמול הגיעה אליי בחורה ש-50% מהלב שלה נפגע מחיסון.
I have to keep saying this to people because they almost don't believe it. In the UK, 70%+ of the people who die now from COVID are fully vaccinated. And in Israel, that was
70%.
70%. 7 in 10 of the people. I'm going to keep saying it because nobody believes it, but the numbers are there in the government documents, okay?
את התגייסת לצבא, היית לוחמת מצטיינת, הכל היה בסדר. ומתי בעצם את לוקה בדלקת קרום הלב? מתי את מבינה שמשהו לא בסדר?
בסוף מאי, משהו כזה. התחלתי להרגיש לחץ בחזה, מאוד מאוד לא טוב, לא רגיל. פניתי למפקדים שלי, אמרתי להם שמשהו פה לא בסדר, שזה לא רגיל הכאב הזה. הם לא עשו כלום, פשוט התעלמו מזה.
מה זה אומר דלקת בקרום הלב? איך החיים שלך נראים מאז?
אני לא יכולה להתאמץ, אני לא יכולה לעשות כלום. בעצם אני לוקחת המון המון כדורים, בשביל שזה איכשהו יעזור וירגיע, וזה בעצם לא. אני לא יכולה לעשות שום דבר פיזי, אני לא יכולה שיעלה לי דופק, כי זה פשוט מחמיר את זה.
חצי שנה האחרונה דווחו 275 מקרים של דלקת בשריר הלב.
I too did not want to get the vaccine. I've never had a flu shot in my life. Injecting experimental drugs into me, not something I ever wanted to do. I decided between the pressure of that and my airline that was going to require a mandate vaccine, I went and got the jab. I did it at 11:30 in the morning in Hawaii. Everything was normal. I went to bed. Woke up at 3:30 in the morning with my heart pounding out of my chest. I went to the ER. They hooked me up quickly to EKG, IVs, did blood work, quickly determined that I was in atrial fibrillation. It's a major cause of stroke. Here, you never know when the genie is going to come out of the bottle and smack you down. I could have stroked out at 100 feet trying to land an airplane with 40 airplanes lined up next to us. I could have just pushed down on that stick before the person next to me could do anything. We're in a... It's all over for a lot of people. Not a good scenario. Pete Buttigieg isn't telling you anything about this. The administration is not. The NIH, the CDC, they suppress all this stuff. There's a number of pilots out there that are fearful to come forward and speak. They're fearful of retribution. There's guys that are going to work with crushing pains in their chest, in their heads. They're scared that they're going to lose their careers because they're 25 years old. This has got to stop.
In mind, the vice president, former vice president of Pfizer, and he was the head of vaccine development. For every one child that dies naturally from COVID, 100
will die from the vaccine.
According to new CDC data, there are over 1,200 cases of post-vaccination heart inflammation. The data was published ahead of the CDC's advisory committee meeting. Most of the cases were male, and around 40% were people 29 years old or younger. And most of these reports dealt with myocarditis or pericarditis that were experienced after a second dose of a messenger RNA-based vaccine like Pfizer or Moderna's.
We are seeing a 200 times increase in young men, increase of inflammation of the heart over baseline, what we would see on an annual basis in North America. Once your heart is damaged, it's damaged for a lifetime. Your heart cells don't grow back. That's scarring that happens next.
Well, two medical school professors, Joseph Lopato from UCLA and Harvey Risch from Yale, recently tried to find out. They outlined what they found in the Wall Street Journal. They discovered that the VAERS system, that's the biggest database of self-reported vaccine harm that we have in this country, isn't simply showing elevated rates of myocarditis, though those are vastly elevated. It is also showing much higher rates of other very serious complications, low platelets, for example, deep vein thrombosis, and death, many deaths. That's what the data show, clearly. But instead of listening to the science, many schools and countless employers are mandating that everyone take the shot, even people who've already had COVID and recovered, people who do not need the shot.
If the rates in Israel are any indicator, the U.S. can expect over 150,000 young Americans to come down with similar symptoms. Even the CDC says it's investigating after the link between the vaccine and heart inflammation appears much worse than previously thought. In fact, the agency is holding an emergency meeting to discuss this very issue. To be clear, this is an experimental drug, and it's now being administered without proper testing or safety protocols, something that's never been done before for any other disease. And we're witnessing the consequences of that firsthand.
Similar reports have been written about. The risks of vaccines to young children may be even worse than we thought. A woman named Tammy Barrages wrote, "A week ago today, my brother's 13-year-old son had his second COVID shot. Less than 3 days later, he died. The initial autopsy results done Friday were that his heart was enlarged and there was some fluid surrounding it. He had no known health problems, was on no medications." Dr. McCullough, if this is true, and there are other cases similar to this, it's absolutely shocking. Are they underreporting the complications, the cardiac complications, especially for young people who would not be, overwhelmingly, not be harmed by this virus had they contracted it?
I think they're overwhelmed. The CDC every year with all the vaccines combined get about 16,000 safety reports and about 25 deaths reported to the VAR system. So far with COVID-19, they've received over 300,000 safety reports, over 6,000 deaths, nearly 20,000 hospitalizations. I think they're completely overwhelmed. What we're seeing is a really disturbing pattern in those individuals under age 30, and that's myocarditis. And that's where the spike protein replicates inside heart muscle cells, damages the heart muscle cells, and results in chest pain, EKG changes, positive troponin, signs and symptoms of heart failure. 20% of these kids are developing abnormal echocardiograms with reduced left ventricular function. And in terrible cases like this, they actually die. So I think vaccination ought to be completely prohibited in anybody under age 30. That would simplify the picture greatly.
Dr. McCullough, everyone has to rewind what you just said and listen to it 5 times.
My name is Colette Martin. I'm an RN of 17 years, 12 years oncology. In the past 5 years, I've been a float resource nurse to all the different floors in the hospital. I'm extremely concerned with the idea of mandating this vaccine for our children. The reactions we're seeing in the hospital with adults are terrifying, and they're being ignored. Just some examples of post-vaccine reactions are blood clots, heart attacks, strokes, encephalopathy, heart arrhythmias such as atrial fibrillation. Also in the elderly, we're seeing an increase in falls, syncope, acute onset of confusion with unknown etiology. Also, two young and healthy coworkers I know had vision changes, tingling and numbness to lower extremities they're still dealing with. Another coworker developed DVTs. I personally had a patient die 3 months after his vaccines of pericarditis, which we know is a known side effect, diagnosed 30 days after a shot, no mention to VAERS. Majority of our nurses, nurse managers, and some doctors do not even know what VAERS is. I've spoken to our chief medicine managers, other nurses, on why we're not reporting to VAERS, and the most common response is, what is VAERS? It's a topic that's very difficult to address in the hospital setting. I bring up my concerns and repeatedly get dismissed. I've been told, I'm sure someone is investigating this. Well, if we aren't, then who is? Especially since Pfizer ended their study just 6 months after the trial started. I also have been told that VAERS isn't the best indication of vaccine side effects. Well, if that's the case, what are we supposed to be looking at? Over 18,000 deaths, a million permanently disabled, and the CDC admits only 1 to 10% of reactions are even being reported. And we know that hospitals are not reporting anything. This is not just where I work. I have many nurse friends in other local hospitals in the Southeast Louisiana say the same thing. What I also find is highly disturbing is our treatment protocol. I truly believe our protocol is killing our COVID patients. When I ask other nurses their thoughts, they agree. At this point, doctors will admit our main treatment is not working, but it's all we have. We know that's simply not true. It's just what the CDC will allow us to give. Our hands are tied. Back to our children, though. We have chemotherapies that we know have side effects causing blood cancer, such as leukemia, in 10-plus years after giving the drug. We know this because we have real long-term trials on these drugs. We are not just seeing severe acute reactions with this vaccine, but we have zero idea what any long-term reactions are. Cancers, autoimmune, infertility, we just don't know. We are potentially sacrificing our children for fear of maybe dying getting sick of a virus with a 99% survival rate. Our children are not even at risk for this. As of now, we have more children that's died from the COVID vaccine than of COVID itself. And then the health department to come out and say the new variant has all the side effects of the vaccine reactions we're currently seeing now. It's maddening. And I don't understand why more people don't see it. And I think they do, but fear of speaking out and even worse, being fired. This is not something easy for me to come up here and speak about, but I feel deep conviction about speaking truth and what the nurses are seeing behind those hospital walls. This is not about adults who can choose to research or not. This is about our helpless children. And when I look back on this in 20 to 30 years, I have to know that I did everything I could. And I'm asking you to please ponder this. What side of history will you be on? I have to know this madness has to stop.
Iceland has announced it is suspending the use of the Moderna COVID vaccine after finding increased risks of cardiac inflammation. Sweden and Finland have also suspended the use of the Moderna vaccine, but only for people under the age of 30. Denmark and Norway have formally advised against it for those under the age of 18. We're going to continue to follow this developing story here at Newsmax.
Slide 10. How come deaths in Israel go up when vaccinations go up and go down when vaccinations go down?
And yes, your Ministry of Health is lying to you. Your statistics are absolutely skewed. If you want to see something real, there's a website called worldmeters.info. Go to Israel and you can see that December 20th, there's a huge spike in the curve of death in Israel. Do you know what happened in Israel December 20th? National immunization started. And these are numbers being reported by the Israeli government. They're just too stupid to hide it.
That's why 75% of the serious adverse events reported anywhere around the world all relate to bleeding and clotting. I'm telling you, as a qualified toxicologist and as 32 years R&D professional to CEO level, unfortunately there is a class risk with these vaccines, and I even understand how it works.
It's a question of why are we seeing these alterations in menses, and why are we seeing, these are things we know are happening. They're not theoretical. There are alterations in menses. Your community knows that there's alterations in menses because you're monitoring those things. In terms of the placentation and all of that, We know that these vaccines are causing small clots, small blood clots. We know that the placenta is a highly vascular organ, and that the ability of blood to flow through the placenta is crucial for the ability to move oxygen and nutrients across to baby.
I come to you more, I believe, as a Jewish mother and a grandmother. There have been subsequent preclinical studies that show that these spike proteins, they're being produced in the billions once you get injected, even injected once. And they go all through the body, and these spike proteins accumulate. They have an affinity for certain areas of the body, although they go everywhere. And some of those areas, the one I'm most concerned about, and this became a signal out of Israel, believe it or not, is the ovarian concentration. There is actually, because it's so serious and because the signal was so high in Israel, there is now a study. It is registered on clinicaltrials.gov, and it's called the Ovarian Reserve Study.
The miscarriage rate in the first trimester, woman gets vaccinated in the first trimester, goes from 10% to 80%. I want you to understand what I just said. The miscarriage rate in the first trimester of pregnant women when they get vaccinated goes up by a factor of 8.
And I fear for the children of Israel. I just fear that forevermore, the people of Israel, the children of Israel, will carry this. They will have their DNA altered forever. On their website, they explain very proudly that they are changing your DNA. This is irreversible. It is for life. I pray to Hashem that this does not happen, but it is something I'm very concerned about. It's the fertility, the future of our people.
There is definite evidence that it affects fertility. Damages ovarian function, that it reduces sperm counts.
But then don't forget, these vaccines are unlikely to completely sterilize a population. They're very likely to have an effect which works in a percentage, say 60 or 70%.
Just like Dr. Yudin said, the influenza virus is more dangerous to children than COVID-19. And he made an estimate that per million, 100 children would die from the vaccination. The body becomes a spike-producing factory, making trillions of spikes which migrate to the endothelium, which is the inner lining of your blood vessels. And it's basically little thorns on the inside of your vasculature. As the blood cells flow through it, they get damaged, they cause blood clots. If that happens in the heart, it's a heart attack. If that happens in the brain, that's a stroke. So we're seeing the number one cause of death in the short term is from blood clots. And most of it is happening within the first 3-4 days.
But it can be monitored and recognized. So it appears that a large fraction of people are having some damage now.
Last week, a federal lawsuit was filed because in the Center for Medicaid and Medicare Services database, there are over 45,000 individuals who have died after the vaccine. This is unprecedented. The U.S. FDA has warnings, official warnings out on Pfizer and Moderna for myocarditis or heart inflammation in people under age 30. The CDC has already verified 2,000 cases of myocarditis. The FDA also has warnings out for Johnson & Johnson vaccine for blood clots in women ages 18 to 48, as well as neurologic injury syndrome called Guillain-Barré syndrome. The Centers for Disease Control itself has verified 11,000 deaths, but the immediate mortality rate is astounding. 50% of the deaths have occurred within 48 hours, and 80% of the deaths have occurred within a week. And I can tell you, knowing what I know now, I would never take the vaccine. I would never take the vaccine. The vaccine injuries we can't treat. They appear to be irreversible. We have 400,000 certified vaccine injuries in the United States. And Rose and colleagues from Israel published, they tend to skew towards younger people. They're neurologic injury, they are cardiac injury, immunologic and hematologic.
But in about 60% of patients that receive vaccine, if you test for D-dimer beforehand, you test for D-dimer levels afterwards, the D-dimers are elevated after vaccine. So we clearly know that the vaccine is causing this small vessel coagulation, and the small vessel coagulation seems to be associated with cardiac damage. Have I answered that question?
C'est un échantillon de sang d'une personne d'une cinquantaine d'années qui n'a pas été vaccinée. On voit des globules rouges qui sont parfaitement séparés les uns des autres, on voit que le sang ici est parfaitement fluide. Ceci est considéré comme une formule sanguine optimale.
So, this is the blood of a person who was just vaccinated. Interestingly, the staples of the red blood cells, this is not normal. The blood of a person who was just vaccinated, that if you take out the blood, sometimes it doesn't even come out due to clotting. So if the needle injects into the finger, immediately the blood starts to build fibrin fibers that you can see here, these fibers. And they have so many fibers that the blood does not even come out of the finger. Even inside the body, the coagulation is there, and the blood will be full of these fibers and doesn't go through the arteries and the veins. It cannot go through anymore. It just slowly goes through in these patients just after the second vaccination. It's really severe now, and they can die after that because it's so much clotting the blood.
שאני ראיתי בחודשיים האחרונים יותר דלקות של הלב ושל שריר הלב מה שראיתי בכל חיי כרופא ואני 43 שנה רופאים. עברו במקומות שאני מטפל בהם, ניהלתי אותם, יביעות וחצי איש.
There is no such thing as mild carditis in the hospital, and it's important to recognize the heart does not heal, it does not regenerate, it scars. And there are long-term consequences of having scars in your heart. Those can include this disease of sudden cardiac death due to aberrant electrical rhythms. Okay, so scarring of the heart is never trivial. It's never minor. That's a misnomer. When a child or an adult goes to the hospital with a heart problem, that's a severe problem. But that's only the tip of the iceberg.
קבוצת הניסויים מתוך האלף ילדים היו ארבעה עם תופעות לוואי שקראו להן חמורות, סיריס, כאחד מהם אפילו הושפז. אם זה ארבע לאלף, אז לעשרת אלפים זה 40, ולמאה אלף זה 400, ולמיליון זה 4,000. בארצות הברית עד עכשיו עברנו את מיליון הדיווחים של תופעות לוואי, בארצות הברית יש כבר שבעה דיווחים על תמותת ילדים בני 0 עד 17 מהחיסון עצמו. בכל העולם יש דיווחים של עלייה משמעותית בתמותה כללית בשבועות הראשונים לאחר החיסונים. יש איזה, רואים את החיסונים ופתאום יש קפיצה של תמותה מקורונה גם כן אחרי החיסון. בישראל נפטרה אישה בת 22, מדבקת בשריר הלב. נער בן 15 בישראל הושפז התקף לב. נער בן 15 התקף לב. נערה בת 16 מושפזת עכשיו משבת צמוח. אחרי חיסון מקבלים יותר ויותר דיווחים של אנשים צעירים בני 30 עד 50 שמתים, דום לב, התקף לב. הדיווחים האלה הולכים ומתרבים מדי יום. גם בישראל אנחנו ראינו עלייה של 18% בתמותה מיד אחרי קמפיין החיסונים. מדובר בתופעות לוואי מכף רגל עד ראש. הפגיעות הן רב-מערכתיות, מכף רגל ועד ראש. אין מערכת בגוף שלא עלולה להיפגע מהזריקה הזאת. ויש לנו כבר יותר מ-400 דיווחי תמותה בסמיכות הזריקות. יש עלייה משמעותית של תמותה פתאומית של צעירים בריאים שקיבלו את הזריקות בגילאים 20 עד 40. הרבה מקרים שקשורים בקרישי דם, תקפי לב, פגיעה במערכת הנשית, הפלות, מומים עובריים, האצה של מחלת הסרטן, שיתוקים, ירידה משמעותית ביכולת לתפקד באופן כללי. אנשים פשוט לא יכולים לעבוד או להתאמן או ללכת כמו שמלכו קודם. התפקוד הכללי שלהם צונח. מחלות אוטואימוניות קשות, שבץ מוח, אבל בינתיים מצטברים עדויות של תופעות לוואי מאוד מדאיגות, שבדרך כלל בימים כתיקונם היו מפסיקים את הניסוי. אחרי 10 מתים, לא אחרי 100.
So I beg of this basement to put the interests of cholesterol above politics and anything else that may alter your opinions. I received daily death threats. I risked my life, my career, my financial life, my reputation, almost my family, everything, just to sit here and tell you what I'm telling.
But I can tell you with categorical certainty, supported by Dr. McCullough's conversation with me this morning, that myocarditis is totally unpredictable in terms of its long-term consequences. It may only present 20 years later because of the reserve of the heart having been destroyed. We're talking here about cardiac arrhythmias, abnormal heartbeats, we're talking about heart failure, and so on. This is a most worrying development. I can assure you that there's a vast number of physicians who do not buy into this idiocy. Physicians who are well trained can see through this immediately as so transparently stupid. It's medical idiocy of the most grotesque degree that's going on.